חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. כל יום ממש בתוכנית שלפנינו אנו שומעים על העליות והירידות בבורסה, וכל יום מסביר לנו מומחה לשוק ההון שזה בעיקר עניין של פסיכולוגיה. אם מצב הרוח בציבור ירוד בגלל משבר במסע ומתן על החטופים, הבורסה יורדת, ואם יש ידיעות על עסקה קרבה, הבורסה עולה. יום עולה, יום יורדת. כהנמן כבר קיבל פרס נובל על הקשר הזה בין כלכלה ופסיכולוגיה, אבל זה נכון כנראה לטווח הקצר מאוד. במלחמה צפויה פגיעה במשק, הכלכלה נפגעת, החוב הלאומי גדל, אולי יעלו המיסים, מספרים לנו על המון ישראלים שירדו מארץ או שוקלים לרדת. זה קרה אחרי מלחמת יום הכיפורים וגם אחרי לבנון הראשונה, ומאיימים עלינו שמי שירד או מאיים בירידה, אלו השכבות החזקות בחברה, אלו שמחזיקות את המשק. אז הנה היום מתפרסם נתון שסותר חלק מהתיאוריות, מהשערות, אולי משאלות הלב והאיומים. על פי דיווחי לאומיטק ו-IVC, נרשמה התאוששות מרשימה בגיוסי ההון של סטארט-אפים ישראלים. ברבעון השני של 24 היו גיוסי C בסך 2.9 מיליארד דולר, עלייה של 78% לעומת הרבעון הראשון השנה, וזה דווקא כשכל הזמן מספרים לנו על כישלון במלחמה ודשדוש. מדובר גם על עלייה של כ-50% לעומת התקופה המקבילה לפני המלחמה, בשנה שעברה. שוטר טוב למשק הישראלי, הוא חזק מכל אלה שממש משתוקקים לשמוע שהוא מתפורר, כושל, נהרס, שהכל רע כאן.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. פרופסור ציון חגי, יושב ראש ההסתדרות הרפואית, שיגר אתמול מכתב דחוף לראש הממשל נתניהו, ובו התראה חמורה מקיצוץ בתקציב מערכת הבריאות, קיצוץ עליו הוחלט השבוע, כדי לממן את המשך שהות המפונים מצפון הארץ בבתי המלון. קיצוץ בתקציב הבריאות דווקא בעת הזו הוא בבחינת הפניית הגב לא רק למטופלים, אלא גם לכל אנשי הרפואה שהתגייסו במסירות אין קץ, לעתים תוך חירוף נפש, על מנת להציל חיים במלחמה על הבית, כתב חגי, כשם שלא יעלה על הדעת כי בזמן מלחמה יקוצץ תקציב הביטחון, ודאי שלא יעלה על הדעת לקצץ במערכת שנמצאת בחזית כבר 9 חודשים ומטפלת במסירות בפצועים שמפונים משתי זירות במקביל. כתב חגי והוסיף שאם הקיצוץ הרוחבי הרביעי במספר במערכת הבריאות לא יבוטל, ההסתדרות תשקול את הצעדים העומדים לרשותה. ואני מוסיף שרק בשבוע שעבר חילקה הקואליציה המופקרת הזו קרוב למיליארד שקל עודפי גבייה מהשנה הקודמת לכספים קואליציוניים, שחלק גדול מהם מהווה פשוט מריחתם של מגזרי קואליציה בממון השייך לכולנו. כל מיני סעיפים שונים ומשונים שאף אחד מהם לא באמת חיוני למלחמה. הם לא העלו בדעתם להשתמש בכסף הקואליציוני הרקוב הזה למימון המלחמה והמפונים, כי הם בעיצומה של ביזה שמתרחשת בעיצומה של מלחמה. הבעיה היא שאנחנו הנבזזים, ואיכשהו אנחנו נותנים לזה לקרות, כי כנראה התייאשנו.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, בן כספית ואריאל דד.
כן, אתה לא כל כך מבין בזה.
אוקיי, אז המצב בכל זאת רע, הבנתי.
המצב רע מאוד, ועל זה שתראה, זה כמו שאני חווה דעתי בפלסטיקה, אבל זה לא נורא, בסדר, אני יודע, נכון, יש באמת התאוששות בגיוסים, אבל המצב של התעשייה נוראי, ואני חי אותה. והבעיה היא שכשאתה אומר שאנחנו רוצים שהמשק, תקשיב, אני חי פה, זה הכסף שלי, זה רמת החיים שלי, אל תלך למקום, זה מקום לא טוב. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שיהיה פה טוב.
בסדר, כולם רוצים שיהיה טוב.
תודה.
לא הבנתי אם המצב יותר טוב או לא טוב. המצב יותר טוב. אם יש גיוסים בהיקפים שעולים ב-50% על השנה שעברה, אז כל ההתמוטטות...
אז אני אסביר לך. קודם כל, יש גיוסים, אבל יש גם יציאה, וחברות ההייטק מגייסות עובדים בחול. הפסיקו לגייס פה, עושות אותם הרבה מאוד מיקור חוץ, יציאה מאוד חפוזה החוצה, תבדוק בחברות המילות מכס את הרילוקיישנים, זה אחד. שתיים, בסייבר אנחנו בפיגור, שלוש, ב-AI אנחנו בפיגור נוראי, אנחנו אמורים להיות מובילים, אנחנו לא הכי חכמים בעולם, עובדה שהצלחנו את הסייבר בהתחלה להיות, פשוט אנחנו נשארים עכשיו מאחור. זה אירוע מסובך, זה לא ל-20 דקות שניות שנשארו.
מה שלא הבנתי זה למה בכל זאת משקיעים מבחוץ, יש להם אמון במשק הישראלי, ומשקיעים פה.
גם זה לא מדויק. ממש לא, רוב ההשקעות יש, בגדול לא נוגעים בחברות הישראליות, אני אסביר אחרי החדשות. עורכים מפיקים, אסף נבו ושני רומנו, אחראי על השידור, שקד וולפין, ואיתנו לנוכח המצב והאירועים, ישי כהן, כיכר השבת, שלום.
שלום לך.
אז בעיצומו של משבר שטרם נראה כמותו בקואליציה הנוכחית בין שס לבן גביר, לנתניהו, כולם נגד כולם, הולך לעולמו הרב יהודה דרי, אחיו של אריה, הרב של באר שבע, שהיה מועמד לתפקיד רב ראשי, אז קודם כל תעדכן אותנו בטרגדיה הזו.
אני לא חושב שיש לטרגדיה הזו השפעה על הנושא הפוליטי, אז ניתן על זה, קודם כל על זה, ואז נעבור...
רגע, לא שמעתי מה אתה אומר, אתה אמרת שאתה לא חושב?
אני לא חושב שיש השפעה פוליטית לאירוע המצער היום, ועוד נסביר את זה במעבר בין הנושא של הרב דרי לבין הנושא של האחי בדל החיים אריה דרי. לא כל, הרב יהודה דרי, רבה של באר שבע, 30 שנה, לפני כן רבה של שכונת רמות בירושלים, אחיו הבכור של אריה דרי, הוא מאושפז לפני כשבועיים וחצי בבית החולים הדסה עין כרם, בשל זיהום ברגלו שהתפשט והוביל לקריסת מערכות, מאז הרופאים נאבקים על חייו, ובשעות הצהריים נאלצים לקבוע את פטירתו, הלווייתו תתקיים הערב בירושלים בישיבת פורת יוסף, וזה אירוע מצער, צריך לזכור, אולי אחד המועמדים המובילים ביותר לתפקיד הראשון לציון ברב הראשי הספרדי, ולצערנו הוא הולך לעולמו היום בין 66 בהסתלקותו, זה האירוע הזה, והוא לא משפיע על האירוע הפוליטי, ואני אעשה את המעבר הזה.
אבל הוא כן משפיע על המועמדים לרב ראשי ספרדי, כי שם הייתה מחלוקת
נכון,
בתוך שס.
נכון, שם הייתה מחלוקת פנימית בתוך שס, בין הרב יהודה דרי זכר לצדיק לבחה, לבין יבדל לחיים הרב דוד יוסף בנו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל, וכרגע אנחנו נמצאים באירוע שרק הרב דוד יוסף נשאר בתמונה, אני לא חושב שזה סוף פסוק, אנחנו נדע על זה יותר בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, נזכיר שאנחנו עדיין יודעים מתי הבחירות, יש עתירה לבגץ, בגץ ידון השבוע בעתירות, הבחירות היו צריכות להתקיים בשבוע שעבר ביום ראשון, אי אפשר לדעת, יכול להיות שהבחירות יתקיימו בעוד חודש ויכול להיות שיתקיימו בעוד חצי שנה, לכן, אי אפשר לדעת כלום. חודש בבחירות לרבנות זה כמו שנה בבחירות לכנסת.
אבל אם אתם נוגעים בזה, תגיד, אבל הרי היה ריב גדול על הרב הראשי. עכשיו כשאחיו איננו למרבה הצער, זה לא מייצר לאריה דרי הזדמנויות לסיכומים עם סמוטריץ' למשל, ולפתור את הבעיה הזו, ואז אולי דרך המינוף הזה לפתור את הכל?
אני לא אוהב לדבר על זה כשעדיין לא התקיימה הלוויה.
אוקיי, לא, לא, כי אני אמרתי, רק בגלל שנגעתם בזה, סליחה.
אני אגיד לך בקצרה שהדיל עם סמוטריץ' היה חל בין אם הרב יהודה דרי היה מועמד, זכרו לברכה, לבין אם הרב דוד יוסף ייבדל לחיים. לא קשור לאירוע.
אוקיי, תמשיך.
עכשיו, לאירוע הפוליטי, תראה, זה לא משפיע על האירוע הפוליטי, מכיוון שבכל מצב אני לא חושב שהיינו באירוע שבו הממשלה הייתה מתפרקת בכנס הקיץ בשבוע שנותר לנו, ואחר כך שעוד שבוע שנתניהו בכלל נמצא בארצות הברית. לכן להערכת כולם, האירוע הזה לא היה מתגלגל לבחירות, לפיזור הכנסת כבר בכנס הקיץ, אלא במהלך הפגרה או בכנס הבא, שם זה יקרה. ויש לנו כמה אירועים שמקבילים האחד בשני. קודם כל יש את חוק הרבנים המקורי שנפל, ואז אני זוכר את השיחה איתך בן וגם אריה, שמעתי לכם, חוק הרבנים הוא חוק חשוב מאוד לשס, אבל הוא לא החוק שיפיל את הממשלה, הוא החוק שמלמד את ראשי הסיעות החרדיות, שלא יהיה להם סיכוי להעביר כל חקיקה שקשורה לנושא דת ומדינה, בטח חוק גיוס מוסכם. כשהגיע חוק הרבנים, אני לא יודע, בן גביר הכתיר את זה כחוק הרבנים, אני חושב שקוראים לחוק הנוכחי חוק הרבנים, אתה יודע מה ההוכחה שלי לכך בן? מי היה הסמל של ההתנגדות לחוק הרבנים המקורי? השר לשירותי דת לשעבר מתן כהנה. הוא זה שניהל את כל הקמפיין נגד חוק הרבנים.
ועכשיו הוא תומך.
ובחוק הזה הוא לא תומך עכשיו, מכיוון שזה הפך למאבק קואליציה אופוזיציה, אבל הוא בזמן אמת בשבועות האחרונים אמר, מדובר בחוק טוב שאני לא הספקתי להעביר אותו בקדנציה שלי. לכן, את בן גביר לא מעניין מהות החוק, האם מדובר בג'ובים או בתקציבים שצריכים להגיע למועצות הדתיות ולבלניות. זה לא מעניין את בן גביר. בן גביר ניצל את האירוע הזה בשביל לסחוט את נתניהו להיכנס לקבינט המלחמה, קבל מלחמה שלא קיים, אלא איזשהו פורום מצומצם, ואני מעריך שנתניהו גם בלי קשר להתנגדות של דרעי, אם קיימת או לא, לא רוצה את בן גביר בפורום מצומצם, מספיק לו רק משהו יחטוף מהבית הלבן באירוע כזה, תוסיף לזה את הדעת קהל על בן גביר, והציבור הישראלי שרוצה שאחרי גנץ ואיזנקוט שפרשו, שדיברנו על זה כמה זה נזק לניהול המלחמה, לקבל גם את בן גביר בניהול המלחמה, נתניהו ידע שהוא לא יעמוד.
אבל מצד שני, ישי, מצד שני, אמרת שחוק הרבנים הוא כאילו בלון ניסוי לבעיות הגדולות, שהם רוצים לראות אם נתניהו יכול לספק להם את הסחורה.
וגם אותו לא הצליחו להעביר.
בסדר, אבל חוק הגיוס, כאילו צהל הוציא להם את ההרמונים האש, אמר 3,000, זה מה שאני יכול לבלוע. זה מה שאני צריך, זה מה שאני יכול לבלוע. היום ראש אכ"א בוועדת חוץ ביטחון.
ברשותך, לפני שנגיע לצווי גיוס, שזה אירוע מאוד משמעותי, נעשה סיכום, ואני אומר את זה על בסיס לא מעט שיחות עם הגורמים החרדים הבכירים ביותר בש"ס ודגל התורה ואגודת ישראל. והמילה ששמעתי כמעט מכולם, זה צמד המילים יותר נכון, הניסוי נכשל. ממשלת החלומות של הציבור החרדי, 64 ימין מלא מלא, בלי ליברמן תורן, בלי כחלון תורן, יכולים לעשות הכל. אני זוכר את ההצהרות של ראשי הסיעות החרדיות אחרי הקמת הממשלה, בימים שאחרי הבחירות, שעכשיו יהיה חוק גיוס בלי סנקציות, בלי יעדים, יהיו תקציבי עתק, הכל יסתדר, תהיה שליטה בעולם הרבנות, מה קיבלת? עכשיו, אני אומר את זה בשידור בכוונה עכשיו, אין קשר, אני עכשיו מדבר איתכם על הפן הפוליטי החרדי, ודאי שכל האירוע של 7 באוקטובר של שמחת תורה, זה האירוע השחור ביותר של השנה האחרונה, והאחריות היא של הממשלה ושל הצבא, אני שם את זה לרגע עד כמה שאפשר בצד ומדבר על האירוע הפוליטי מול המגזר החרדי. האירוע הפוליטי מול המגזר החרדי הם מסכמים שנה וחצי שאין הסדר מעמד תלמידי הישיבות, אין חוק גיוס, אין חוק רבנים, אין תכנית אופק חדש, אתם זוכרים כמה כותרות היה על אופק חדש בחינוך החרדי? זה לא קיים. עוד רגע היועצת המשפטית הממשלה עוצרת את סבסוד המעונות לאברכים בגיל 18-26, והחרדים שואלים את עצמם, על הנער הזה פיללתי? לזה כיוונו? והם אומרים בצורה מפורשת, נתניהו לא שולט בקואליציה, אין לנו הרבה מה לחפש בקואליציה הזו, ספק אם יש לנו מה לחפש בחוץ, אבל דע שקואליציה תמין מלא מלא, היא לא טובה לציבור החרדי. ושוב אני מדבר בנקודה של הפוליטיקה החרדית.
ויש להם אלטרנטיבה? יש להם אלטרנטיבה?
אני שאלתי היום חבר כנסת בכיר ביהדות התורה, אמרתי לו, נניח שאתה אומר, די, מה עשנו בממשלה הזו? ואתה מפית הממשלה הפגרה במהלך כנס החורף. מה מחכה לך בחוץ? הוא אומר, אני לא יודע מה מחכה לי בחוץ. ייתכן מאוד שבחוץ אנחנו נצליח לעשות הרבה יותר מבפנים. נניח בממשלת מרכז שמאל, נצליח להעביר את חוק הגיוס. אתה יודע, גפני אומר את זה בשיחות סגורות לא מעט. את פתרון לסוגיית הגיוס אפשר להעביר רק בממשלת מרכז שמאל. אבל הוא אומר, נניח שלא נצליח לפתור את זה. מה יכול להיות יותר גרוע מהיום? אין מעמד את תלמידי ישיבות, אין כלום.
אני הייתי עכשיו, אני הייתי מאמץ בשלב הזה את מה שאומר נוהג להגיד ליברמן, שום דבר טוב לא ימאם עלינו, אבל תסיים לנו במשפט על, בסוף כן, על ההחלטה היום הדרמטית של גלנט, לשלוח צווי גיוס, אני דווקא שומע שהמספרים הנמוכים בעצם מצילים את הממשלה, כי זה כבר מספרים שהחרדים יודעים שהם יאלצו לבלוע ולא יקימו על זה שרויה. אבל אולי אני טועה, אני מודה.
אני אגיד, אתה לא טועה. לא, אתה טועה בזה שאתה אומר שזה מספרים נמוכים והחרדים מבחינתם מדובר בפתרון. שים לב, בכל השבועות האחרונים, ההנהגה הרוחנית, הליטאית, החסידית ובעיקר הספרדית של ש"ס, יצא באמירות מאוד מאוד חריפות נגד גיוס חרדים שלא לומדים. לא על מי שלומד תורה, לא על בני ישיבות. ואחר כך בניסיון לרקח את זה, הסבירו בהנהגה הרוחנית שאנחנו עכשיו מתנגדים, בכיוון שבתקופה הזו הצבא לא מותאם לציבור החרדי. אם הצבא יעשה את ההתאמות, בואו נדבר אז וכנראה שיהיה על מה נדבר. עכשיו זו שאלה גדולה ודרמטית מאוד שהולכת להשפיע כאן בחודשים הקרובים, בחודש הקרוב. האם ההנהגה החרדית, הפוליטית ובעיקר הרוחנית, אומרת לאותם 3,000 מיועדי גיוס שקבלו צווי גיוס בחודש הקרוב, לכו תתייצבו בבקום, או שהיא אומרת להם תהיו כמו הפלג הירושלמי, לא מתייצבים כי הצבא הזה מבחינתנו עכשיו זה צבא שמחלן אתכם. הרי לא מדובר כאן ביוצאים בשאלה כמו שהכרנו בנצח יהודה יותר, וכאלו שרק נספרו כחרדים בשביל יעדי גיוס. מדובר כאן בחרדים, חלקם לומדים ועובדים, חלקם עובדים ומצרים תורתם ומנותם, בוודאי שכל, שרובם, לא מדובר כאן בנוער נושר, בשבבניקים, ביוצאים בשאלה. מה עושים אז? אם הרבנים אומרים, לא מתייצבים, וזו הייתה אמירה שלהם בשבועות האחרונים, מה הצבא עושה אז? מה עושים הפוליטיקאים החרדים? אני יכול להגיד לך שיש כבר מספר גורמים באגודת ישראל, בגיבוי של חברי מועצת גדולי התורה החסידית, ההנהגה הרוחנית החסידית, שאומרים, ברגע שישלחו צווי גיוס, ויתחיל כאן גיוס חרדים לצבא, אני צריך לפרק את הקואליציה גם בפגרה. בקיצור, זה האירוע שמהם על הממשלה יותר מכל אירוע.
קיצור, חתיכת אירוע. תגיד לסיום, ראית את הדיאלוג אתמול עם גפני, נדמה לי עם חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד, שהוא אומר לו, זורק לו כזה לפרזר את הכנסת, ואז הוא אומר לו, לשם אנחנו הולכים. זה מה שאני שואל, האם זאת הפליטת פה? או על הצע, או שיש משהו בתודעה של גפני שהוא מבין שזה...
אני יכול לנחש בן, שאתה וידידך עמית סגל מנסים בשנה האחרונה מדי פעם לנסות להביא את מושה גפני לפגוש את העיתונות.
זה משימה של סגל בעיקר, כן.
אז זה משימה בלתי אפשרית. גפני לא מדבר כמעט שנה, לא מתראיין, לא רוצה להתייחס לאירוע. מי ששומע אותו בשיחות סגורות, יודע שמה שהוא אמר אתמול, זה לא פרומיל ממה שהוא חושב על הקואליציה, על הממשלת 64 ובעיקר על העומד בראשה.
ישי כהן, תודה.
תודה רבה.
תשמע, ארי, אז אם כולם חושבים ככה על העומד בראשה, אפילו אתה, איך הוא עוד עומד בראשה?
כי האלטרנטיבה גרועה לכולם, כנראה, לכל אלה שבקואליציה.
למה לכולם?
לא, לא, לכל אלה שבקואליציה.
ואם מותר לי, מה האלטרנטיבה? אם יורשה לי.
אלטרנטיבה זה מבחינתי, שהליכוד יבחר מועמד אחר.
סבבה, לא, כאילו למי התכוונת יותר גרוע מכולם, אבל לא חשוב, למה אנשים צריכים להתעניין בשמאל טוק שלך ושלי, כשעל הקו נמצא חבר כנסת אליהו רביבו ליכוד, שלום.
שלום לך,
ערב טוב. הצהריים טובים, שלום לכם, שלום למאזינים בבית, ברשותכם אנצל את הבמה המכובדת שלכם, ואבקש לשלוח את תנחומי הכנים למשפחת דרעי, עם לכתו של הגאון הרב רפאל יהודה דרעי.
רבה הראשי של באר שבע, ואחיו של... אנחנו מצטרפים...
יהי זכרו ברוך.
יהי זכרו ברוך, אנחנו מצטרפים למה שאמרת, כמובן, ונפנה עכשיו לעצם העניין. אז שר הביטחון מאשר הוצאת צו ראשון לחרדים תוך חודש. מהלך חיובי מבחינתך?
קודם כל מהלך. יש לברך על כך שלפחות הוא קיבל החלטה אופרטיבית שהיא משהו של כן. כי עד עכשיו שמעתי את הלא... עד עכשיו ראינו חוסר שיתוף פעולה, הטלת סוג של וטו על נציגי הצבא לאמור את דברם ולשקף את צורכי הצבא. אז קודם כל זה מהלך, וכשלעצמו יש לברך על כך שהוא נקט עמדה שיש בה ממשיות, שגם מצד אחד תאפשר לצבא לבטא את צורכיו, גם הצבא יצטרך לעמוד באיזשהו מבחן ציבורי, לראות עד כמה הוא יתארגן, לקלוט קליטה נכונה של מתגייסים ממגזר חרדי. הייתי שמח אם היינו נמנעים מכל הדרך הזאת, ולא היינו נדרשים לעסוק בסוגיה הזאת תוך כדי מלחמה, באופן כל כך מציס, וכשהיו נבחנות אפשרויות לשילוב נכון של חרדים, כי מצד אחד אין צל של ספק שהם חייבים להשתלב במאמץ, אין מנוס, כבר הרבה לפני המלחמה, בטח עם פרוץ המלחמה. לצערי אני לא בטוח שהתשתיות הנכונות נבנו כך שמי ש-anyway ירצה לחמוק מכך, יהיו לו יותר תירוצים וסיבות לעשות את זה.
אבל חבר הכנסת רביבו, תסביר לי משהו. אנחנו שמענו מגלנט אמירות כמו, מאיפה אתם רוצים שאני אביא את כל החיילים האלה שאנחנו זקוקים להם? ואנחנו זקוקים ונקבו במספרים גדולים, לפחות 10,000 איש, צריכים עוד... עכשיו, כאילו ההר הוליד עכבר. בא ראש אכ"א ואומר, 3,000, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני יכול לקלוט. הוא היה אומר רק, זה מה שאני יכול לקלוט, אבל הוא אומר גם, זה מה שאני צריך מכם. זה הכל?
טוב, אז איפה שהוא מעט, אפילו לא כל כך מעט, יצא מרצע מן השק. כל מה שהתבקש שר הביטחון לאפשר לראש אכ"א, שאמון על קביעת וביטוי צורכי הצבא בגיוס מתגייסים חדשים, בואו תאמרו מה הצורך. אם אתה אומר שהחוק, בהצעת החוק הנוכחית כבר לא תקפה להיום, אז בוא תאמר מה הצורך. אז גם לא אמר, וגם מסתבר שאיפשהו זה אקוויוולנטי אל מול מה שהצעת החוק שהגיש בזמנו בני גנץ מדברת, ואיפשהו מתכתבת גם עם יוזמת הגיוס שאני מציע אותה, שכולם מתכנסת סביב אותם מספרים פחות או יותר, שתלך ותגדל באופן מדורג עם השנים.
אני מניח שאריה, שזה כרגע מה שהצבא, הרי החרדים לא מתגייסים סתם כמונו, כן? הם צריכים לתקושר, צריכים לוודא שלא יהיו שם כל הדברים שהם אסור להם לראות, צריך להכין, אז כנראה כרגע מיידית הצבא יכול לקלוט 3,000.
ניתן לקרוא בפרק זמן קצר, בואו לא נתעלם מהידיעות שדווחנו לגביהן לאחרונה, רק שאלפי אלפי חרדים ביקשו להתגייס ורובם ניתחו מאז פרוץ המלחמה.
לא, הידיעות האלה
נכון, אבל הם ביקשו להתגייס לשלב ב' לכמה שבועות,
זה שלב ב' לשבועיים, זה
לא המדובר.
אתם אומרים דבר לא מדויק, אבל בואו נתייחס רגע למה שבן כרגע אומר. לגישתי, דרך הגיוס הנכונה היא גיוס אורגני של קבוצות ישיבות לאזורים שבהם אין חיכוך עם אוכלוסייה אזרחית,
נכון,
ואין
נכון.
חיכוך עם חיילות. יש מספיק אזורים שהיום נתפסים על ידי חיילי צהל שהם לא חרדים וניתן יהיה לנייד אותם. ניתן יהיה וחובה לאפשר להם לקיים את אורחות חייהם, כך שסדר יומה מתחלק בין הבטחת ישובים לצורך העניין, לבין לימוד תורה ואימונים. זה דבר
כמו שיש גדודים, יש גדודים
נכון,
נפרדים של
משמעית,
חבר הכנסת רביב, אני רוצה
מפורטת שאני מנסה לקדם אותה.
אני רוצה שנתקדם פשוט.
לאופוזיציה לצערי ללא הצלחה, ועכשיו נעבור לנושא הבא.
אז כדאי שתצליח, כי זה תוכנית חיונית. תשמע, אין הצבעות, אתמול כל ההצעות שלכם נמשכו, יש בעצם שיתוק בקואליציה, ואני רוצה לתאר לך את המצב, לשאול מה אתה חושב עליו, שיש פה ראש ממשלה שמסרב לחשוף את השר לביטחון לאומי, כן, חבר קבינט, לתהליך קבלת החלטות ולחומר סודי, כי הוא לא סומך עליו. אז השר הזה מטיל סנקציות ולא מוכן להצביע בעד חוק ג'ובי מגזרי של שס. ואז שס פותחת על אותו ראש ממשלה, ואז ראש הממשלה, כדי שיוכל להעביר את החוק המגזרי הזה, מנסה במרכאות לשחד את אותו שר בסגן שר נוסף לסיעתו, מיותר גם הוא, והוא מסרב, וזו בוקה ומבולקה, והשאלה אם ככה צריכה להיראות ממשלה במלחמה.
אני סבור שאתה מציג את זה בצורה קצת פחות מאוזנת.
אוקיי, אז תיקחו 20 מעלות שמאלה או ימינה,
וזה
עדיין לא נשמע טוב. אוקיי,
תסביר. קודם כל, אני בינתיים מקבל ידיעות שהשר בן גביר הורה לחזלש את מערכת היחסים, ולהפסיק עם הפעולות שהוא הורה לגביהן, ואני מצר עליהן כשלעצמן.
רגע, זה כותרת, בן גביר מסיים את המשבר וחוזר להצבעות?
כך קראתי כשהמתנתי לרעיון איתכם.
אוקיי, אוקיי, תמשיך.
זה אומר שמעלים מחדש את חוק הרבנים?
אני רוצה לקוות שכן, אני לא יודע לחתום על זה, זה מה שקראתי ברגע שהמתנתי לרעיון איתכם. מה שאני אומר, לגופה של התייחסות ופרשנות שלך בן, אומר ראש הממשלה, אני לא סומך עליך מספיק כדי שתהיה חשוף לדיוני ועדת חוץ וביטחון הפנימיים בתוך הממשלה בקבינט מלחמה שלא קיים, אגב, לא קיים, חשוב שנבין.
כלומר, סודי ביותר, כן, לא שחור מצומצם.
אתה מבקש להביע יותר את עמדתך ולגלות יותר שותפות, ואתה מבקש לקבל נציגות מובחרת יותר, אז רוצים לאפשר, בהנחה שזה נכון, אגב, לא שמעתי את זה לא מראש הממשלה ולא מהנשיו, ואני אומר בהנחה שמה שאתה אומר הוא נכון, כי אני גם קראתי את הידיעה הזאת, בראש הממשלה, בוא אני יוכל לאפשר לך לקבל נציגות מובחרת יותר או רחבה יותר, באמצעות עוד סגן שר. זה לא נקרא שוחד עד רבה.
אבל זה לא בקבינט. הוא רוצה לשבת ליד השולחן שבו מקבלים החלטות על המלחמה.
נכון, ואני עונה לשאלתו של בן בשני חלקים. בחלק הראשון, ראש הממשלה מראה שהוא לא שחית והוא לא לחיץ. ושיקול הדעת שלו אומר שלפחות בעת הזאת ובקונסטרוקציה הקיימת הזאת, לשר בן גביר אין מקום
בשולחן
מאוד מאוד מצומצם. א', כי אין קבינט מלחמה מצומצם.
אבל אתה יודע למה, קודם כל אומרים לי שהחזלוש אני רק מעדכן, החיזלוש הוא כמובן בגלל פטירתו של של רב יהודה דרעי.
אבל כשהוא עונה הוא חיזש.
אבל אוקיי, נכון, אני רק מוסיף את ההקשר. והוא רוצה, בן גביר רוצה להיות, בינינו, הוא רוצה להיחשף לכל המידע, ולהיות חלק מתהליך קבלת ההחלטות בפורום המצומצם. ונתניהו שלפני, קצת לפני הבחירות אמר שהוא לא יהיה שר בממשלתו, כן ממנה אותו לשר בממשלתו.
אין בעיה, קודם כל, אני מניח שאתה מבין שבין יתר הסיבה להזמנה להצטרף לממשלתו, יש חלקים מאוד מאוד גדולים בנציגי העם שפוסלים באופן לא ענייני ישיבה עם ראש הממשלה, באותה ממשלה. זה רק מעלה את קרנם של שני...
נציגי העם? מי פוסל?
יאיר לפיד,
יש מפלגות ליברמן, שפוסלות אותו.
לא, לא, חבר'ה, בני גנץ ישם, בני גנץ, זה אתה יצא מהממשלה בפעם השנייה.
בני גנץ נכנס לממשלה.
ואני לא אשמיע לך עכשיו את כל ההקלטות שבהם נתניהו, נכון, כי הוא יחשוב שהמדינה, אבל נתניהו לפני הבחירות הציל בקולו 50 פעם, שהוא מוכן רק הבלוק, רק הבלוק, הוא לא קרא לאף אחד, הוא לא רוצה אף אחד, רק את הבלוק, ואתם מאשמים את הצד השני, מילא.
שחלקים שלמים מראש מגדירים וקובעים אנחנו לא נשב בממשלה שראש הממשלה בה הוא בנימין נתניהו, אז אנחנו מבינים שאין יותר מדי חלופות.
ככה נולדה ממשלת הימין הזאת. אבל בוא, חבר כנסת רביבו, אם אתה נפגש עם נתניהו ועם בן גביר, תציע להם שיכניסו במקום את בן גביר לקבינט המלחמה את צפיקה פוגל, יש לו סיווג ביטחוני גבוה, שישב שם כנציגו, ונגמר עניין.
אני קודם כל חושב שהבקשה הזאת יצטרך להגיע מבן גביר, וקודם כל הוא יצטרך לצרף את פוגל לשולחן הממשלה, כן, כשר מטעמו, ולבקש מראש הממשלה להזמין אותו. וזה פתרון שהוא פתרון
גם לא רק. גם דרי שם, והוא לא שר.
יש לך פה, לא, לא יש לך פה חשיבה, יש לך פה חשיבה יפה, מחוץ לקופסה, ואני לחלוטין... חושב שהיא ריאלית וסבירה.
תעביר תמורת קומיסיון צנוע.
חבר כנסת רביבו, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, כל טוב.
אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום.
שלום לך. ערב טוב.
טוב, ידינו עמוסות עבודה. אז כתבם ישראלי תקף רכב וכביש בירות דמשק, ומי היה בו?
היו בו שני פעילי, אחד פעיל חיזבאללה שהיה בעברו, אחד משומרי הראש של נסראללה, אבל בפועל הוא אחראי על פעילות הברחות של אמצעי לחימה מסוריה ללבנון, דמות שהיא לא בחירה, אבל היא דמות מפתח שמתעסיק את התחום הזה של הברחות. יחד איתו היה שם איזשהו כנראה בלדר או איזה איש משמרות המהפכה, שאני לא יודע להגדיר לך אותו מה מעמדו, אבל לא מדובר בדרגים הבחירים ביותר, זה מה שהתפעלים.
אבל זה מעיד על מידת החדירה שיש לנו לתוך הארגון הזה, ואנחנו יודעים איפה זה נוסע על כביש בירות דמשק. אני יכול להמליץ על איזה חנות של סברינות שם שאני זוכר, אם לא סגרו אותה בינתיים. אבל זה תגובה למה שחיזבאללה עושה לנו, כלומר מצלם לנו את מעגן הצוללות משלושה כיוונים ומראה לנו את זה בצבע?
אתה יודע, אני מזמין אותך לעלות למלון דן כרמל בחיפה,
גם רואים.
יכול לצלם שם את המעגן הזה מכל הכיוונים, מכל הצור, באותה מידה כמו שהמזלת הזה צילם. תאמין לי באחריות עליך, כחיפאי לשעבר, כאחד שגדל בקריות.
לא, אבל המשמעות ברורה לך. אם הכתבם שלהם מעליו, הם גם יכולים כתבם נפץ לשלוח מעליו.
אגב, היום היה עוד כתבם ברבה... רגע, שנייה. היום חיזבאללה עזבו כבר את המעגן צוללות, כי היום יש, לא יודע מה, צילום חדש, שמיפה את כל רמת הגולן ושידר לנו את זה. בקיצור, הם יודעים לעשות את זה.
בואו שנייה, בואו נעשה פה רגע סדר קטן בשבילכם. צה"ל יודע להבדיל כשמגיע כתבם נפץ וכשמגיע כתבם צילום. בכתבם נפץ אין בכלל שיקול דעת, צה"ל פועל כדי להפיל אותו. בכתבם צילום יש לפעמים לצה"ל בעיה להרת אותו, והסיבה הפשוטה כי יכול להיות שירות כזה גרום יותר נזק מאשר הנזק התדמיתי שכתבם צילום יעביר תמונות וחיזבאללה יעלה פוסט עם הסרטונים האלה. כשאתה משגר כתבם נפץ מעל מעגן הצוללות, כשאתה משגר טיל, סתם תמונה, אני אתן לך באשליה, להרס כתבם מעל מגן הצוללות, או מעל בית הזיקוק, או מעל מתקנים אחרים, סביר להניח שהרס יכול לגרום לנזק יותר גדול מהתועלת, ולכן לא תמיד ירתו את הדברים האלה. אז צריכים לקחת את זה גם בחשבון, ובצהל מודעים לדברים האלה.
טוב, אז יש לנו גם פעילות של צהל בסג'אייה, וגם ראיתי, נדמה לי, אני כמעט בטוח שזה אתה, כתבת כמה מילים על סוף תפקיד של יהודה פוקס.
אמת. אז כמו כל בסג'אייה אנחנו באמת עושים פעולות, צהל עושה פעולות כבר כמעט 12 יום, בין היתר איתרו 8 מנהרות, מנהרה דרמטית של הג'יהאד האסלאמי, 2.5 קילומטר אורך ממרכז רצועת עזה לתוך אזור הגדר, שהייתה אמורה להיות מנהרת תקיפה אסטרטגית. צה"ל משמיד את המנהרות האלה, מבטל כניסה מאוד מפתיעה לסג'אייה, פוגע בצורה מאוד משמעותית בגדוד החמאס, ונחשב שם גדוד התקפי. יש שם כ-150 מחבלים הרוגים במהלך התקופה הזאת, ועוד היד נטויה. צה"ל לא ממשיך לפעול שם, אבל כנראה לא עוד הרבה זמן. זה לגבי סג'אייה. לגבי פוקס, אז אתמול היה טקס הפרישה שלו. פוקס בא חשבון עם מה שקורה ביהודה ושומרון מבחינת הימין הקיצוני, מבחינת הרשם ההתיישבות, שלא מגנים את אותם התקפות על, גם על חיילי צה"ל וגם על מתיישבים פלסטינים, על תושבים פלסטינים שגרים שם על ידי נוער הגבעות ואחרים. הוא גם בא חשבון עם אלה שתוקפים את הרמטכ"ל ואותו במהלך ישיבות הממשלה וישיבות הקבינט, והוא גם על זה הוא מדבר, ובעצם כדאי לשמוע את יהודה פוקס. אפשר להסכים עם יהודה פוקס, אפשר לא להסכים עם יהודה פוקס, אבל חשוב מאוד שאנשים פה יהודה פוקס יהיו בצבא ובקבלת החלטות, כי בסופו של דבר הם מאתגרים באמת את ההחלטות. ואני חושב, אני היום כתבתי בבוקר במעריב, שאם היה לנו בכל יחידה יהודה פוקס אחד כזה, אני חושב שלא היה לנו את השביעי באוקטובר, כי באמת הוא היה שואל את השאלות.
אבל תראה, יהודה פוקס במדים, נפרד מפיקוד מרכז, נפרד מצה"ל, אבל הוא במדים. וכשהוא מותח ביקורת על אלה שמבקרים את הרמטכ"ל, תעזוב, לא בצדק, בצורה מלוכלכת, מה שאתה רוצה, תגיד את זה. אבל איש במדים מותח ביקורת על נבחרי ציבור?
חובה
מתי, עליו. ממתי? חובה עליו למתוח ביקורת על שרים?
אריה, איפה הבנת שזה נבחרי ציבור?
סליחה, הביקורת שהוא מתח על שר האוצר, היא מאוד נקודתית לנושא של לפרק את הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. כלומר, הוא בא ואומר, חבר'ה, אני כאחראי על הביטחון ביהודה ושומרון, הרשות הפלסטינית היא כלי בידיי, ואם אתם הולכים לפרק את הרשות הפלסטינית, תקחו בחשבון שרמת הביטחון כנראה תיפגע.
טוב, אבי, נגמר לנו הזמן, בואו נפסיק את הוויכוח. קודם כל, ארי צודק ברמה העקרונית, על מדים אתה לא אמור להתווכח או לבקר דרג מדיני. מצד שני, תפטרו אותו. בן אדם פרש, החליט להגיד משהו.
כלומר, הרמטכ"ל אומר את זה מפיו.
אריה, אתה זוכר את הנאום של גולדפוס? גם זה לא היה באישור דובר צהל. לפעמים לוקחים לעצמם את החירות.
אבל את וינטר שטיקו לא נתנו לו לדבר על בגדים אזרחיים, כי הוא בחופשת שחרור.
אבל יש לי חדשות בשבילך, וינטר יכול לדבר, מה יעשו לו?
רק משפט אחד ברשותכם, אני שמעתי את ראש הממשלה אומר שאם היו מושכים בדש מעילי, הייתי כנראה מקשיב יותר. אז אני חושב שמה שעשה גולדפוס ומה שעשה פוקס, שניהם, הם מושכים בדש המיל, בכנף המיל, כדי שחבר'ה תשמעו אותנו, יש בעיה.
ואני גם לא חושב, לגבי ירי ארצי, ארי, הוא לא במתח ביקורת על שום דרג מדיני, אני כמעט בטוח שהוא מדבר על כל מכונת הרעל וערוץ 14 שמתנפים אותו, כולל אתמול. אבל בסדר, יש פה סדר, על מדים אתה לא אמור להגיד חלק מהדברים האלה, והוא אמר, וזה המצב, ואבי אשכנזי, תודה.
תודה רבה.
אליהו ליבמן, שלום.
שלום,
שלום וברכה. שלום וברכה לכם, למאזינים ולחיילי צה"ל הגיבורים.
אביו של אליקים, השם יקום דמו, וממייסדי פורום תקווה, ועוד הרבה דברים, אבל מכיוון שיהיה לנו זמן, אז תן לנו את הראייה שלך, את עזיבתו, סיום התפקיד של אלוף יהודה פוקס.
ליהודה פוקס יש זכויות בעצם היותו לוחם וקצין בצבא הגנה לישראל, ויש לו הרבה כישלונות בהתנהלות, בזה שהוא היה אחראי על הביטחון שלנו, ונרצחו עשרות, ונפגעו רבים, וכל יום יש הרבה מאוד פיגועים של אבנים ובקבוקים וירי, והיינו מאוד מודאגים, היה לנו בעיה עם האמון מולו, בהסתכלות שלו אנחנו איזה משהו חריג, הוא גם אומר את זה בנאום שלו, עשיתי ככל שביכולתי להגן על תושבי מדינת ישראל ותושבי האזור, אנחנו כאילו תושבי האזור, אנחנו לא מדינת ישראל, הוא גם מביא את האג'נדה ואת התפיסת עולם, ולצערי הוא החליט גם ברוב חוצפתו לתת לנו סדרת חינוך להנהגה, לרבנים, לתושבים, לתושבים שמוסרים את הנפש ומגינים ונלחמים ונופלים בדרום ובצפון ובבתים שלהם, ופשוט זה מקומם, לא נתפס ולא יסולח. זה פגע במשפחות שכולות, בתושבים, באנשים, בהנהגה, זה פשוט בלתי נתפס העזות מצח והחוצפה של האיש הזה.
קראתי את כל הנאום שלו, אני חייב להגיד, חצי שנייה, אני חייב להגיד שחשבתי שהוא נאום מצוין, אריה.
יש דברים שהוא בוודאי מנקודת מבטו, כן היה צריך להגיד אותם, לא היה צריך להגיד אותם, אבל אתה דיברת על כישלון, וכישלון תמיד נמדד ביחס לאיום. יכול להיות שהטרור יתגבר באופן אקספוננציאלי בתקופה שלו, והוא הצליח לבלום הרבה יותר מקודמם, אבל לא הכל.
מבחינתנו אנחנו צריכים להיות עם חופשי בארצנו, וכשיש יכולות לאויב ויש עשרות אלפי חמושים והוא מעודד את הרשות הפלסטינאית, המנגנונים, ונפגש איתם ואוכל איתם חומוס ורואה בהם פרטנר, כשהם חלק מהטרור, וכשאומרים לו איזה, אז הוא אומר אתם לא מבינים בנתונים, למרות שהוא יודע שהוא משקר והוא מערבב אותנו. יש פה איזה משהו שהוא מבחינתו, אז הצלחתי בחלק ובחלק לא, אבל זה חיי אדם, ובהנחיות שלו ובסכין בין השיניים שהוא היה צריך להוביל את האנשים, בפועל מי שפעל זה הממפאים והמגדים והמחטים והפקד אוגדה, הוא רק בלם,
הוא רק ניסה לעצור אותם. תשמע, אני חייב להגיד לך שאני דוחה אפילו בשעת נפש מה אתה אומר, ואתה יודע שאנחנו מיודדים. קודם כל הוא לא שקרן, הוא לא שיקר, אני שומע מכל, אבל כל, בלי יוצא מן הכלל אחד, מהשבק, דרך הצבא, כל הזרועות, כל הזה, ולא שהאנשים האלה לא טועים
כל הזרועות, הרבה. בן, תראה שאתה לא מדייק, כל הזרועות, מפקד מחוז שי לא היה בטקס, והוא בנתק כבר שבועות עם האלוף.
נכון, כי מחוז שי, כי מחוז שי כבר לא קיים. ואנחנו יודעים את זה, אנחנו רואים את זה.
זה
אמירה מקוממת
מה שאתה אומר.
אז אני גומן לך באמירה מקוממת.
אלפי שוטרים שפועלים במסירות נפש ומסכנים את חייהם, לביטחון האזור, לכל תושבי האזור. זה,
אבל מה שאמרת, שכל הגורמים אומרים שהרשות הפלסטינית חשובה לביטחון שלנו, אולי הם כולם שבועים באותה קונספציה?
בדיוק, לצערי.
כולם יודעים, כולם לא יודעים, וכולם שקרנים, ורק החלק, אגב, הוא שיבח את המתנחלים, וציין שחלק גדול מאוד, הרוב המחריר, מוחלט, זה אנשים נהדרים, וגם אני חושב ככה, אבל אני פשוט לא יודע, לא נראה לי טוב שהבן אדם לא פה, היה 37 שנה על מדים, ומכנים אותו שקרן, ובולם, הוא נלחם כל חייו, בולם, כל הפעילויות האלה, אליהו, כל מה שאנחנו רואים בקסבות, אז הכל בניגוד לרצונו של אלוף הפיקוד, נכון? כי זה מה שאמרת.
אמרתי, פתחתי, שאף אחד לא ייקח לו את הזכויות שלו, בסדר?
לא, זה
שהוא משקר זה עובדות.
אבל הרגע אמרת שהכל בזכות הממפה, והוא ניסה לבלום אותם. זה מה שאמרת, אליהו.
אני חוזר ואני עומד מאחורי מה שאמרתי. אני בקשר עם הממפה והמגדי והמחטים, הם היו בנתק ממנו, הוא רצה להביע חלק מהם. הם עשו לו כמעט מרד. יש פה התנהלות של אדם שהוא בטוח שהוא יודע הכל, והאג'נדה שלו הפוליטית שהוא אומר כל הזמן, מורי ורבי יאיר גולן, ההרגשה שלו מול ההתיישבות ומול מה שמייצגים, הוא מרגיש שכדתל"ס לשעבר איזה רגשי נחיתות, והוא הרגיש שצריך עכשיו להביא גם את האג'נדה לידי
ביטוי. אנחנו עשינו פה רצח אופי לבן אדם שבאמת כמו שאתה אומר למד בישיבה.
הוא עושה לנו רצח אופי.
נולד בבית לאומי. בסדר, אז זכותך להגיד.
שהוא משווה אותנו לאויב ולתודעת האויב, לאויב שרצח ואנס וחטף. הוא משווה אותנו באמצע מלחמה, הוא מדבר על הרתעה, הוא לא מצליח לדאוג להרתעה,
ואין הרתעה לו.
הבעיה היא שהוא לא עשה את זה. יש לי את כל הנאום שלו, קראתי אותו מילה ראשונה עד האחרונה, גם פה אתה מעליל עליו לדעתי.
לא, אני מקריא לך מתוך הנאום שלו.
אני קראתי, אני פרסמתי את כל הנאום שלו.
מדובר על אימוץ דרכי האויב והליכה בחוקותיו, ואיך אפשר באמצע מלחמה, הוא עושה פשע מלחמה.
הוא מדבר משפט שאתה לא יכול לבטא.
הוא החריג במפורש, והוא אמר שהוא מדבר על קומץ.
הוא מדובר על אלימות דרכי האויב והליכת החוקותיו. הוא לא יגיד את זה, הוא לא יחנך את ההנהגה של ההתיישבות, הוא אמור לתת ביטחון והוא נכשל. עשרות יהודים נרצחו ונפלו.
מדובר ברדם שקרן, נכשל, שגם רצה לבלום את החיילי צהל מלחמתם בטרור. אמרת את הדברים, נגמר לנו הזמן.
אלוף פיקוד הדרום, נכשל או לא נכשל?
נגמר לנו הזמן.
נכשל או לא נכשל?
נכשלו כמובן, כולם צריכים ללכת הביתה. תודה רבה אליהו, פשוט נקרא הזמן נגמר, מזמן, אבל...
תודה לכם ובשורות טובות, ועם ישראל חי ובעזרת השם ננצח.
אמן.
אז תדע לך שאסף ביקש ממני להסביר לך בדקה וחצי את הסיפור של שמרון והסתירה בין המסמכים שהוא הגיש בנושא אלוביץ', ואני טענתי שאתה חף מפשע לפחות עד שיוכח אחרת.
א', אני לא יודע מי זה שמרון, לא שמעתי עליו, לא יודע בן דוד של מי הוא.
זכות השתיקה.
אני מבין שום סתירה בין עדות ואיזו הצהרה כתובה שלו, שפעם הוא אמר שהוא חבר של אלוביץ' ופעם הוא אמר שהוא בכלל לא חבר של אלוביץ'.
הוא כעורך דין של נתניהו הגיש פעמיים, פעם אחת באמת הוא אמר שאין ביניהם שום חברות, ואז הוא הגיש מסמך שהוא אמר שהם חברים, והיום הוא טען שהוא חתום על המסמך הזה שזה לא הוא חתם עליו.
אתה מכיר את המשחק הזה של הילדים, אהבה קנאה שנאה ידידות, אהבה קנאה שנאה ידידות, מקפלים את הנייר, תלוי מה יוצא באותו רגע, זה לא תמיד, גם חברות זה לא דבר סטטי. לפעמים חבר, לפעמים לא חבר.
באותה מידה אפשר לתלוש עלי כותרת, אוהבת, לא אוהבת, אוהבת.
אוהב, לא אוהב, נכון.
נתראה פה מחר, אורחים ופיקים, אסף נבוביש, אני רומנו, אחראי לשידור שקד וולפין, אורחי הדיגיטל, עידו טבת, מיכל קדוש, אסף חרמוני, ואחרינו פרימו, שרף ואלי סער ידברו בטח על חצי הגמר. ועד מי אתה? ספרד או צרפת? עוד פעם.
אכפת לי.
ספרד צרפת, נו.
אנטישמים כולם, שיהיה תיקו.
רק הולנד, ביי.
תיקו עד הסוף.